כל חי אונליין 93fm.co.il. אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים, היום נעסוק בסוגיית יעקב אבינו. שיעורנו לרפואת מלכה רג'ינה בת שמחה מרדכי בן שמסי, לעילוי נשמת דניאלי בת אליהו מרדכי, ברטה בתהו סופלורה בת אהרון. מצינו בתחילת פרשת וישלח. וישלח יעקב מלאכים, הכוונה היא מלאכים ממש, אל עשיו אחיו, ארצה שעיר אדום. למה? לומר לו, כה תאמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי ואחר עד עתה. גרתי, הכוונה היא לשון גירות, ישיבת ארעי, להניח את דעתו של עשיו, לומר לו, האם אתה חושב שהברכות נתקיימו בי? לא כך הם פני הדברים, לא נעשיתי שר וחשוב, אלא הייתי אצלו כמו גר שיושב בארץ נוכריה. לכן, אין לך למה לסנוע אותי, על שאני נטלתי ממך את ברכת אבא שבירך אותי הווה גביר לאחיך. כלומר, תהיה שר, אדון ומושל על האח שלך, הברכה הזו לא נתקיימה בי. זה פירוש אחד. פירוש שני, עם לבן גרתי, גרתי אותיות תרייג. גימטריה תרייג, לומר עם לבן הרשע גרתי ותרייג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים. עוד ממשיך הפסוק ואומר, ואילי שור וחמור. מה רצה יעקב לומר לעשיו? רצה להניח את דעתו של עשיו, יעקב, על ידי שאמר לו, ואילי שור וחמור. לומר לו, דע לך, הברכות לא נתקיימו בי. אבא אמר לי, מטל השמיים ומשמני הארץ, הברכה בסך הכל שיש לי זה שור וחמור, לא מהשמיים ולא מהארץ, כמו תבואה ופירות שגדלים בארץ על ידי המטר שמגיע מהשמיים. ולכן מגיע יעקב לעשיו ורוצה להניח את דעתו ואומר לו, אני בא אליך למצוא חן בעיניך, לכבד אותך, להראות לך שאני שלם איתך ומבקש את אהבתך. אני לא מבקש להסתרר עליך. זה ההסבר הפשוט למה יעקב שלח את ההודעה הזו לעשיו. ובספר פתח עיניים הוא שואל שאלה, איך ייתכן שיעקב שמר על תרי"ג המצוות? הרי יש מצוות שהוא לא יכל לקיים בגלל שהוא היה רחוק מההורים שלו, כמו כיבוד אב ואם. הרמב״ם שואל, איך יכול האדם לקיים בעודו כאן בעולם הזה את כל תרי"ג המצוות? הרי המצוות הם דבר הכרחי, וצריך האדם לקיים את כולם בשביל שיוכל להיכנס לעולם הבא. והמצוות הם כמו מלבוש לנשמה, והנשמה בשביל שתוכל להיכנס לעולם הבא ותכיל את העולם הבא, זקוקה למלבוש שלם. ואם האדם מחסיר מצווה אחת, דומה לאדם שיש בו חור במלבוש. איך המלבוש הזה ייחשב כמלבוש ראוי שאפשר להיכנס איתו לעולם הבא? הרי אין אפשרות לאדם לקיים את כל המצוות בעולם הזה. לא כל המצוות ניתנו לאדם אחד. יש מצוות לכהן, ללוי, לישראל. הרבה מצוות שהאדם לא יכול לקיים אותם בכל החיים שלו. תרץ הרמב״ם, אופן אחד על ידי גלגול נשמות, שיתגלגל לאדם מספר פעמים, ובכל הגלגולים יחד יצליח לקיים את כל המצוות. בגלגול אחד יהיה כהן, בגלגול אחד יהיה לוי, בגלגול אחר יהיה ישראל, ובכך ישלים את כל המצוות. זה אופן אחד. אופן שני, על ידי אהבת רעים, על ידי כך שאנחנו באחדות שלימה זה עם זה, אנחנו בבחינת ערבים זה לזה. ערבים זה לזה בהיבט הפשוט, לוקחים אחריות זה על זה, ולכן יכול האחד להוציא את חברו. למה? כי כל ישראל ערבים זה לזה. אבל זה המובן המינימלי. יש מובן מקסימלי. כל ישראל הרעבים זה לזה. הכוונה היא שאפילו אם והיה והוא קיים מצווה שהוא מחויב בה כי הוא כהן ואני לוי, או הוא לוי ואני כהן, או שאני ישראל והם כהנים ולוויים, יחד אנחנו כולנו מתאחדים, ואהבת לרעך כמוך, מייצרת מעין מעמד של אחדות בעם, ובכך נחשב כאילו כולנו יחד עריבים זה לזה, ומייצרים מצוות שאנחנו בכלל לא מחויבים בהם. האחד ישראל והאחר כהן, הכהן, המצוות שלו, נחשבות גם לישראל, כי כל ישראל עריבים זה לזה. אופן שלישי, על ידי לימוד התורה, כמו שמצינו מספר פעמים, האדם שלא יכול לעסוק במצווה מסוימת, מה יעשה במקום? ילמד בתורה על אותה מצווה. על בסיס הדברים האלה, אומר בספר פתח עיניים, אפשר להבין גמרה חשובה כל כך. הגמרה במסכת שבת שמספרת על אותו גוי שביקש שילמדו אותו את כל התורה כולה כשהוא עומד על רגל אחת. מה כוונת הדברים שלו? אותו גר צדק התנוצץ בו רוח אלוקי שרצה לגרום לו שיתגייר. הוא הבין שאדם לא יכול לקיים את כל תרי"ג המצוות אלא על ידי גלגול חוזר לעולם. את זה הוא לא רצה. הוא רצה לקיים את כל המצוות כשהוא כאן בעולם הזה. ולכן הוא שאל שיגיירו אותו על מנת שילמד את כל התורה כולם על רגל אחת. מה הכוונה רגל אחת? רגל אחת הכוונה היא כאן בעולם הזה בפעם אחת. שני רגליים עוזרות לאדם ללכת, עוד ללכת, עוד ללכת. זה סמל לעוד גלגול ועוד גלגול, עוד ללכת, עוד גלגול. הוא רצה על רגל אחת, אני לא רוצה ללכת, אני לא רוצה גלגולים, על רגל אחת. ולכן אמר לו הלל, אם כך, מה ששנוי עליך, אל תעשה לחבריך. על ידי כך שאתה תהיה בברית של אחווה, שותפות עם היהודים, על ידי זה יחשב כאילו אתה מקיים את כל המצוות כולם, ובכך תוכל לקיים את כל המצוות על רגל אחת, בגלגול אחד. זה פירוש אחד. עוד הוא אמר לו, ואידך זיל גמור, ואידך אפשרות נוספת לקיים את כל המצוות על רגל אחת, בגלגול אחד, על ידי לימוד התורה, כי ברגע שאתה לומד את המצוות שאתה פטור מהם, נחשב כאילו עשית את המצוות האלה. רעיון נהדר, אם כך הם פני הדברים, יעקב אבינו, למרות שאיסב היה שונא שלו, בכל אופן, יעקב לא נטר שנאה בליבו על איסב, למרות שאיסב מכר את הבחורה ליעקב, למרות שבגלל איסב היה צריך יעקב לברוח מביתו לכל כך הרבה שנים, לברוח מההורים שלו, למרות כל הצער, הכאב והתסכול שהיה צריך להיות בגלל עשיו. הרי עשיו מבקש מיעקב את נזיד העדשים. יעקב דורש ממנו בתמורה את הבכורה. הוא מספר את התורה שיעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים. ויוכל וישת ויקום וילך ואיבז עשיו את הבכורה. הוא אכל, הוא שתה, הוא קם והלך, הוא ביזה את הבכורה. המדרש אומר שהוא הכניס איתו קט של פריצים, ואמרו בואו ונאכל משלו ונצחק עליו. ו-48 שנים לאחר מכן יצחק אבינו מתכוון לברך את עשיו, ומבקש להביא לו מטעמים, ובינתיים יעקב לוקח את הברכות. ואז עשיו שומע את זה, ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד. אבל בהתחלה כשהוא מכר את הבכורה, הוא התרגש מאוד, הוא שמח מאוד, הוא גם אומר לעצמו מה אני צריך את זה, הרי כל יום אני מסתכן, אני יוצא לצוד חיות כמו שכתב אבן עזרא, הוא חשש שמא יהרגו אותו החיות, ממילא הוא עתיד להיות טרף לחיות השדה, כך זה בעיניו, מה הוא צריך לשמור לעצמו את נושא הבכורה, והוא מוכר את הבכורה, והוא מבזה את הבכורה. וכמו שאומר בעל בייס הלוי, מה שכתוב היום ארסה והנה אנוכי הולך למות ולמה זה לי בכורה, ואיבז עשיו את הבכורה? אומרת הגמרא בבת רדפת את זין, אותו היום נפטר אברהם אבינו, עשה יעקב אבינו תבשיל של עדשים לנחם את יצחק אביו. אמר רבי יוחנן, חמש עבירות עבר אותו רשע באותו היום, והוא כפר בעיקר, הוא כפר בתחיית המתים. והמדרש אומר שיעקב ויזד יעקב נזיד, אמר לו עשיו, מה טיבו של הנזיד הזה? אמר שם המת אותו זקן, כלומר אברהם אבינו. אמר, אם כן, פגעה בו מידת הדין? אמר לו יעקב, כן. אמר עשיו, אם כן, אין מתן שכר ולא תחיית המתים. נשאלת השאלה, למה פטירתו של אברהם אבינו גרמה לעשיו לכפור בבורא עולם? הרי כל אדם סופו למות. מה סבר עשיו, שיעקב יחיל הנצח? יתר על כך, הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו עברית בין הבתרים, שאתה תבוא אל אבותיך בשלום. כלומר, אתה תפגוש את ההורים שלך, איכן בעולם הבא, והגלות שנגזרה על הבנים שלך, היא תתחיל לא בחייך, אלא לאחר מותך. אם כן ידוע שאברהם עתיד להיפטר מן העולם. אומר בעל בעיסה לוי, רעיון נהדר. ידע עשיו שאברהם אבינו ימות כדרך כל בשר, והוא גם ידע שהקדוש ברוך הוא הודיע ואתה תבוא אל אבותיך בשלום. אלא דווקא הידיעה הזו לגבי ההבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם בברית בין הבתרים, היא זו שגרמה את הכפירה באלוקי ישראל. למה? כל עוד אברהם אבינו היה חי, ידע שגלות לא תהיה, אבל ביום שבו ייפטר אברהם אבינו מהעולם הזה, הגלות יכולה להתחיל. לא כל זרע אברהם ילכו לגלות, הרי אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם שביצחק יקרא לך זרע. יצחק, ולא כל יצחק, מי ילך לגלות? ודאי לא כולם, הבכור הוא הבכור. הוא אמר מיד, אנוכי הולך למות, למה זה לי בכורה? אני לא רוצה את הבכורה, לכן ואי וזה יסב את הבכורה. והוא בא לידי כפירה בעיקר, לא בגלל שבאמת הוא חקר בדק והגיע למסקנה אינטלקטואלית אחרי עיון רב והעמקת המחשבה בעניין, אלא בגלל הפחד. הוא פחד שמה הגלות תתחיל וזה יתחיל בו, ולכן לתועלת האשליה וההרגשה הטובה הוא כפר בעיקר, ובכך גם מחר את הבכורה. כל זה כדי להשלות את עצמו שהנה אני בסדר, ובכך הוא מנע מעצמו בעיני עצמו את אותה גלות שהוא חשב שתגיע אליו. אם והיה והגלות הייתה צריכה להתחיל אצלו, זה לא היה עוזר הכפירה שלו בעיקר, אלא הוא האמין שזה יתחיל בו, ובשביל לפתור את האמונה שהייתה לו, הוא כפר בעיקר. בכל אופן, הוא מכר את הבכורה, מחירה שלימה. התורה אומרת שיעקב נתן לעשיו לחם, ונזיד עדשים, ויוכל וישת, ויקום וילך. למה כתוב שהוא קנה? ואחרי שהוא קנה את הבכורה, נתן לו יעקב את הלחם, נזיד עדשים, ויוכל, וגם כתוב וישת, ולאחר מכן ויקום וילך. מובן שהוא נתן לו לחם, הוא נזיד עדשים, הוא אכל ושתה. המילים ויקום וילך, לכאורה מיותרות. אלא, אומרת הגמרא מסכת עירובין בדף סמך, שיקור שקנה ומכר, האם הקנייה שלו היא קנייה? האם המחירה שלו היא מחירה? זה תלוי. אם הוא הגיע לשחרותו של לוט, שלא יכול להלך על רגליו, אז הקנייה שלו או המחירה שלו לא נחשבת, היא בטלה. מה המדד לכך שהמחירה או הקנייה תהיה בטלה אם האדם שיקור? אם הוא שיקור כלוט, שהוא לא יכול ללכת על הרגליים שלו. עשיו אכל, שתה. היין ששתה, אכן בא לנחם כמו סעודת הבראה, שעליה נאמר תנו שחר לעובד ויין למראה נפש, ושתה יין. יש חשש שמא המחירה לא מחירה, לכן מדגיש הפסוק ואומר ויקום וילך, היות שהוא היה מסוגל ללכת על הרגליים שלו, אם כן הוא לא הגיע לשחרותו של לוט, ואז המחירה שלו נחשבת כמחירה שלמה. יעקב אבינו, למרות שעשיו שונא את יעקב, ליעקב יש הרבה סיבות להיות שונא את עשיו, בסך הכל הוא קנה את הבהורה בצורה שהיא אכן ראויה, ועשיו הוא זה שגרם ליעקב לברוח. ובכל זאת אומר יעקב לעשיו, תרי"ג מצוות שמרתי, למה? מכיוון שאני דורש את אהבתך, אני באחווה איתך. ולכן כיוון שעשיו מקיים מצוות כיבוד אב ואם, חשב אולי עשיו יש לי יתרון על פניך על יעקב. מדוע? מכיוון שיש לי את מצוות כיבוד אב ואם באמתחתי. על זה אומר יעקב, אני גם כן יש לי חלק במצווה. והרי אם עם ישראל מקיימים את כל התורה, אין שום אומה ולשון שולטת בהם, ולכן רצה יעקב להודיע לעשיו שהוא קיים את כל התורה. ישאל עשיו, איך קיימת כיבוד אב ואם? אומר יעקב, ואש לך להגיד לאדוני, למצוא חן בעיניך, אני לא שונא אותך, אדרבה, רוצה לחיות איתך באחווה, ממילא יש לי חלק בכיבוד אב ואם. עוד אנחנו מוצאים לגבי יעקב אבינו. התורה מספרת, ויקום בלילה הוא, ויקח את שתי נשיו, ואת שתי שפחותיו, ואת 11 ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק. אומר רעשי, את 11 ילדיו. הכתוב, הפסוק מזכיר את הילדים. דינה היכן הייתה? למה הפסוק לא מזכיר אותה? למה הפסוק מסתיר אותה? מכיוון שגם יעקב הסתיר אותה. נתן אותה יעקב בתוך תיבה ונעל בפניה את התיבה. למה? כדי שעשיו הרשע לא ייתן עיניו בה וירצה לקחת אותה לאישה. ולכן נענש יעקב אבינו, וכנגד מה שהסתיר אותה את דינה מאחיו, שלא תנסה לו, למרות שלכאורה היה ראוי להניח לדינה להינשא לו, שמה על ידי זה תחזירנו למוטב, זימן הקדוש ברוך הוא ונפלה דינה ביד שכם. כלומר, שזה היה דבר שלילי. והרבה מפרשים דנו במניעת יעקב את דינה לעשיו. בספר נחלת יעקב, שאל, הרי את לאה כתוב משבח על שהיו המעשים של עשיו שנואים בעיניה, עד שהיו עיניה רכות, מכיוון שידע שהיא צריכה להינשא לעשיו. ולמה? כשיעקב לא רצה להשיא את ביתו לעשיו, הוא נדבע על כך. אלא בזמן לאה היה עשיו רשע גמור, ולכן טוב עשתה לאה שהיא התפללה, עד כדי כך שעיניה היו רכות. כל זה למה? כיוון שלא רצתה להינשא לעשיו. בזמן לאה עשיו היה רשע גמור. הוא לקח נשים על נשיו, הוסיף רשעה על רשעותו, הוא עבר על עבירות חמורות. אבל כעת שנחמרו רחמיו על האח שלו על יעקב, והוא נשק אותו בכל ליבו, או לא בכל ליבו, אבל בכל אופן רואים שהוא מפנה את שפת החרב אל שפת השלום. שמה, בזמן הזה דינה הייתה מחזירה אותו למוטב. עוד כותב בספר נחלת יעקב, אולי דינה היא שונה מלאה. לאה לא הייתה מסוגלת להחזיר אחרים למוטב. אבל דינה, אומר המדרש, דינה אשתו של איוב הייתה. היא החזירה אותו למוטב, היא גירה אותו. לכן היא כן יכלה להחזיר את עשיו למוטב. זה הייחודיות שהייתה לדינה. ותירוץ נהדר שיש בו יסוד של מוסר גדול, אומר הסבא מסלבודקה. יעקב לא היה צריך לתת את דינה לעשיו. עד רבה, חזל מסכת פסחים ממתת אמרו שלאדם אסור לתת את ביתו לעם הארץ. על אחת כמה וכמה לרשע, לא לרשע סתם, אלא לעשיו שהוא מוכר ברשעותו. לפי הגמרא מסכת פסחים דף ממתת, לכאורה אסור ליעקב למסור את דינה לעשיו. אמנם נכון, יעקב מחויב לעשות חסד עם האח שלו עשיו, יחד עם זאת, לא לכפות את הבת שלו דינה לפני האריה, זה עשיו. ועד רבה עשה איתה חסד שסגר אותה בתוך התיבה. אם כן, מה היא התביעה על יעקב אבינו? אלא, מצינו בתורה שיש שתובעים את הבריות על מעשים חמורים, ויש צדיקים שנדבעים על כיחות השערה, אפילו מחשבה שהיא לא לגמרי מושלמת. וכך גם כן בעניין שלנו. תוך כדי עשיית החסד עם דינה, צריך היה יעקב להרגיש צער שלא יכול לגמול חסד עם עשיו. יעקב הרגיש בצער הזה, אבל בשמיים ראו שהוא לא הצטער במידה הראויה. כמו שאומרים לגבי מי שנאמר עליו שאם חשב לעשות מצווה ולא עשה, אם והיה ונאנס ולא עשה אותה, רק אם הוא מצטער על כך שלא עשה אותה, אז אומרים שנחשב שהוא עשה את המצווה. אבל אם והיה והאדם הזה היה צריך לקיים מצווה מסוימת, ובסוף לא קיים אותה כי הוא נאנס, והוא שמח מכך שהוא לא קיים את המצווה ההיא, על האדם הזה לא נאמר מי שנאנס ולא קיים מצווה, מחשיבים לו את הרצון שלו כאילו כן קיים מצווה. כל זה בתנאי שהאדם אכן כן, אחרי שראה שלא יוכל לקיים את המצווה, והצטער על שלא קיים את המצווה, אז אומרים שאכן כן, הקדוש ברוך הוא מצרף את המחשבה למעשה. כעת ליעקב אבינו. על פי דין היה חייב יעקב לסגור את דינה בתיבה, והוא קיים בכך מצווה גדולה למנוע את דינה מיעקב. אבל הייתה תלונה, טענה על יעקב אבינו, למרות שהוא קיים מצווה גדולה שהוא מנע את דינה ונעל אותה בתיבה, הייתה תביעה על יעקב. רש"י אומר שיעקב נתן אותה בתיבה ונעל. לא סגר, נעל. מה הביטוי נעל בא לומר יותר מאשר סגר? לא רק שהוא סגר, הוא נעל עם יותר מדי החלטיות, יותר מדי נחישות, מה שמראה שהוא לא הצטער על כך שאי אפשר להחזיר את עשיו למוטב. אמנם נכון, הוא היה צריך לסגור אותה בתיבה, אבל יחד עם הסגירה היה צריך להרגיש שזה קשה עבורו. השכל אומר לסגור, אבל הלב היה צריך להרגיש צביטה, על שהשכל מנצח את הלב ואומר אי אפשר להחזיר את אחיך למוטב, מכיוון שכך לא מחזירים אדם בתשובה, על ידי כך שהאב ייתן את ביתו, שמה תחזיר אותו למוטב. ובלי ספק יעקב אבינו הצטער, וליבו נצבט, אבל בשמיים פסקו שהוא לא הצטער מספיק. אם הוא היה מרגיש את הצביטה, הוא היה סוגר את התיבה. אבל לא נועל, הוא היה סוגר, וגם זה היה נעשה באיזשהו צער או ביטוי של צער רב יותר. זוהי טענה דקה, דקה כל כך שרק כלפי יעקב אבינו אפשר להפנות כזו טענה, תלונה, מכיוון שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקיו כחוט השערה. ולכן המעשה הזה לא הוזכר בתורה, אלא חז"ל למדו את זה ממה שדינה לא הוזכרה בפסוק. זה היה פגם דק כל כך שלא שייך אצל כל אחד, אלא רק מי שנמצא בדרגה אילאית כמו יעקב אבינו. וכמו שמצינו במשנה מסכת ערכין, המשנה אומרת שהלוויים היו עומדים על הדוכן ומשוררים. הלוויים הקטנים עמדו מלמטה וגם הם שוררו. וללוויים הגדולים לא פעם היה צער שהקול שלהם הוא לא נעים כמו של הלוויים הקטנים. ולמרות שזה לא תלוי בהם, שהרי אין להם קול של ילדים קטנים, אלא הם התבגרו, ולכן יש להם קול אב יותר, ובכל זאת הם הצטערו, למרות שזה לא באשמתם. כך לגבי יעקב אבינו, הוא לא מחתן את דינה עם יעקב, אבל בכל אופן היה צריך יותר להצטער על כך. ובספר נחלת אליהו כתב, אדם שעוסק בתלמוד תורה ומזדמנת לו מצווה, לא צריך לבטל מלימודו, כי תלמוד תורה גדול מכל המצוות. רק אם זוהי מצווה שאי אפשר לקיים אותה על ידי אחרים, יבטל עבורה תלמוד תורה. ובכל זאת כתב נחלת אליהו שצריך האדם להצטער על ביטול התורה. ולמרות שזה אונס גמור, בכל זאת אם לא יצטער על כך, הוא עלול להתרגל לביטול תורה, וכדי שלא יתרגל, צריך להצטער. ומכאן לנושא נוסף שקשור אל יעקב אבינו. התורה מספרת ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש אמו עד עלות השחר. יעקב העביר את כל המשפחה עם כל מה שיש לו בנחל, מעבר יבוק, אבל נשארו כלים קטנים שנותרו מאחור. לצורך הכלים האלה חזר יעקב לעבר השני של הנחל ונותר שם עד שהחשיך היום. יעקב נותר שם ונאבק עם המלאך. איך היה נדמה אותו מלאך? איך היה נראה אותו מלאך? אומרת הגמרא מסכת חולין שתי דעות. כתוב בפסוק לגבי המאבק של יעקב עם המלאך, ויגע המלאך בכף ירחו ותקע כף ירח יעקב בהיאבקו אמו. היאבקו, הרמב"ן מסביר, זה כמו לחבוק, להתחבק, להיאבק, כי בלשון הקודש הדרך היא להחליף את החטא באלף. היאבקו, מחליפים את האלף בחטא, זה כאילו בהיחבקו, כשמתחבקים. וכך אומרת הגמרא, כאדם שחובק את חברו וידו הימנית מקיפה את גבו ומותניו של החבר. ולפי זה, לאחת הדעות בגמרא, אומרת שם שמלמד שנראה כתלמיד חכם. ומה הקשר? כתלמיד חכם נדמה המלאך ליעקב, ולכן חלק לו יעקב כבוד, כאילו המלאך הוא רבו של יעקב, והוא היה לשמאלו של המלאך. כמו שאומרת הגמרא, מסכת יומה, בדף למד זין, מי שמהלך לימין רבו, זה בור, אין בו דרך ארץ. ולפי הדעה הזו, נגע המלאך עם ידו השמאלית, בכף ירך ימינו של יעקב. אם כן, למדנו שישנה דעה אחת, שהיה נדמה אותו מלאך כתלמיד חכם. אומר בעל האבנניזר מסוחוטשוב, יש לפעמים והיצר הרע נראה כמי שמסית לעבירה, כמו אדם שמגדיר זו עבירה ותעשה אותה. אבל בהרבה מאוד מקרים היצר מסית את האדם לעבירה, לא בצורה גלויה, אלא מטשטש את החטא. הוא מתחיל להסביר למה החטא הזה ראוי להעשות, ועד רבה זו לא עבירה במקרה הזה, זוהי מצווה. ובכך היצר הרע כמו תלמיד חכם מכשיל את החוטא בכך שמשכנע אותו שזה בסדר לעשות את העבירה הזו. האדם בפעם הראשונה עושה עבירה ויש לו רגשות אשמה. פעם שנייה נעשית לו כהתר. פעם שלישית היא כבר הופכת לו למצווה בעיניו. הוא הפך את העבירה למשהו חיובי. קוראים לזה אידאליזציה. זה מנגנון שהופך מעשה שלילי לעיני האדם כמעשה חיובי. כל דרך איש ישר בעיניו. כל דרך איש זך בעיניו. כך אומר שלמה המלך. האידאליזציה היא קצת כמו הנאיביות. בנאיביות ישנו אלמנט של חוסר ניסיון חיים, מה שאופייני לא פעם לאנשים צעירים, אבל זה עובר עם הזמן, מכיוון שהאדם צובר ניסיון חיים. אנשים נאיבים מאופיינים בכך שהם לא לומדים מניסיון החיים שלהם וחוזרים כל פעם על אותן טעויות. לפעמים אנשים נוטים לחשוב שהאדם הנאיבי הוא אדם שמאמין בקלות רבה מדי לאנשים אחרים, יש לו יותר מדי אמון, ושוב ושוב הוא מוצא את עצמו נפגע ומרומה מהאנשים האחרים. אבל עד כמה שזה ישמע לכאורה לא הגיוני ומוזר, אנשים נאיבים הם בדיוק הפוך. אנשים נאיבים בשורשם הם אנשים שיש להם בעיית אמון בבני אדם. הנאיביות היא מעין מנגנון של אידאליזציה. הם בונים לעצמם מנגנון שאומר, כולם אמינים, או לפחות חלק נכבד מהאנשים אמינים, וכל זה למה? היות שקשה להם להתמודד עם האדם שמולם, הם לא מאמינים בעצמם שהם יוכלו להתמודד עם האדם שמולם, בבחינת כל אדם כבדו וחשדו, וזה נורמלי וזה בריא. במקום להתעסק עם השאלה, כמה האדם שמולי ראוי לאמון, איך לתת אמון, כמה לתת אמון, בהתחלה 20%, לאחר מכן 30%, וכך יחד נלך יד ביד, ונעלה ברמת האמון. האדם הזה יש לו קושי במקום הזה, ולכן במקום להתמודד עם כמה אמון יש לי, כמה אמון אני יכול לתת, מה הבעיה שלי, ואיכן האדם שמולי חשוד ולא חשוד, במקום לשאול את כל השאלות האלה, האדם לא מתמודד עם הבעיה ומאמין בצורה טוטלית. ובכך האדם הזה לא יכול ללמוד מטעויות העבר שלו, הוא לא משתמש בניסיון החיים שלו, כי הוא נותן אמון עיוור, וכך הוא מחבא את מנגנון ההרתעה, וכשמגיעים מהסימנים החשודים באדם האחר, הוא מתעלם מהם, הוא מתכחש לאינפורמציה הרגשית שמצטברת, הוא מהסס להשתמש במידע שמעורר חשד, לא כדרך לומר אי אפשר לסמוך על האדם שמולי, אבל כן כדרך להתחיל לשאול שאלות, להתחיל לבדוק, להתעניין, לראות מה כן, מה לא. אבל אנשים נאיבים לא פעם, הם אנשים שסבלו מהרבה מאוד חסכים רגשיים של חום, חיבה, אהבה בילדות שלהם, ולכן הם זקוקים להרבה מדי כיום, ולכן מה שהם עושים, הצורך האובססיבי שלהם בחום חיבה לא נגמר. לכן הרבה מדי בני אדם בעיניהם נתפסים כישרים, אמינים וטובים יותר מדי. כגודל הרעב לחום ולחיבה, כך גודל הצורך שלהם להתעלם מהעובדות, ובכך הם משלים את עצמם ומאמינים למשאלות הלב ומתפתים לכל מיני הצעות שקריות של מי שנמצא מולם. דברים דומים יש אצל האדם שסובל מאידאליזציה, הוא מעניק ערך ומשקל גדול מדי לדברים שאין להם ערך כל כך גדול. זה תפקידו של היצר הרע בהרבה מאוד מקרים, להיראות כמו תלמיד חכם. העבירה בהתחלה נראית כדבר שצריך להתרחק ממנו. עם הזמן, האדם עושה עבירה פעם ראשונה רחמנה לצלן ומתרגל אליה, כך פעם שנייה, ועם הזמן היא נעשית לו אפילו כדבר חיובי. כך אומרת הגמרא מסכת ברכות בדף סמך א', יצר הרע דומה לזבוב והוא יושב בין שני מפתחי הלב. כך נאמר בספר קהלת פרק י', זבובי מוות יבאיש, יביע שמן רוקח. כלומר, כמו שזבובים מתים, הם פוגעים בריח הטוב של השמן הטוב והריחני, כך היצר הרע הוא מקלקל את שמו הטוב של האדם. כי טוב שם משמן טוב, והיצר הרע הורס את השם הטוב של האדם. זבובי מוות יבאיש, יביע שמן רוקח. הזבובים המתים הם מסריחים, הם פוגעים בשמן הריחני והטוב. היצר הרע מקלקל את השם הטוב של האדם. עוד אומרת הגמרא, שמואל אמר שהיצר רע כמין חיטה. כך נאמר לגבי היצר הרע, לפתח חטאת רובץ. חטאת גם מלשון חיטה. אומר בעל השם משמואל, מה שורש המחלוקת בין רב ושמואל? רב מדבר כשיצר הרע דומה לגוי, ואז הוא מראה לאדם את עצמו ואת העבירה כמו שהיא, כמו דבר שלילי, כמו זבוב שגדל במקומות המתונפים, חי בזוהמה, והוא מפיץ, הוא מדביק את הסביבה במחלות רעות. זה מה שרב אומר, יצר הרע דומה לזבוב. אבל שמואל אומר, יצר הרע דומה לתלמיד חכם. זה אותו יצר הרע שמתפלפל עם האדם, הוא מוכיח לאדם בלמדנות שאין כאן עבירה ועד רבה אולי מצווה. ולכן לפתח חטאת רובץ, חטאת מזכיר את המילה חיטה, כי עץ הדעת חיטה הייתה. וכך יש יצר הרע שהופך את העבירה לאידאל רחמנא ליצלן. על אותו משקל אמר רבי ישראל בעל שם טוב על דברי הגמרא במסכת שבת בדף עין ה'. הגמרא במסכת שבת כשהיא מדברת על המלאכות האסורות להעשות ביום השבת, היא מזכירה את השוחט. שוחט משום מה היא חייב, כלומר איפה מצינו שחיטה לצורך בניין המשכן. אומרת הגמרא, מי ששוחט בהמה הוא חייב משום צובע. למה? כשהוא שוחט הוא צובע את הבהמה. בשר הבהמה נצבע במקום השחיטה על ידי אדם שיוצא. הצביעה ודאי הייתה נחוצה לבניין המשכן. שחיטה עצמה לא הייתה נחוצה למשכן, ובכל זאת המשנה אומרת שהשוחט יהיה חייב, בגלל שיש בזה מלאכת צביעה. לאחר מכן הגמרא אומרת, ושמואל אמר, חייב משום נטילת נשמה. אמר רבי ישראל בעל שם טוב, השוחט הוא חייב משום צובע. יש בזה רמז ליצר הרע, שהוא שוחט את העולם. זה היצר, ואנחנו שואלים, אותו שוחט זה היצר הרע, שהוא שוחט את העולם בעזרת היצריות שבו? אנחנו שואלים, שוחט משום מה יחייב? שוחט זה יצר הרע. למה לעתיד לבוא? הקדוש ברוך הוא ישחט אותו. כמו שכתוב בגמרא מסכת סוכה, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא ישחוט אותו, את היצר הרע. שוחט זה היצר הרע, כי הוא שוחט את העולם בעזרת היצריות שבו, משום מה היא מחייב. מה מחייב אותו שגם הוא ישחט לעתיד לבוא? התשובה היא, משום צובע. הוא צובע את עצמו, הוא צובע את החטאים שלו, הוא מסית את האדם שיעשה עבירה, הוא מראה לאדם פנים כאילו הוא בכלל עשה מצווה בזמן שזוהי עבירה. והרי מהי עבודתו של יצר הרע? להסית את האדם לעבירות, אבל לצבוע את העבירות ולהפוך אותם למצוות? זה לא. ולכן שוחט זה היצר הרע. למה שוחטים אותו לעתיד לבוא? משום צובע, כי הוא צובע את העבירות והופך אותם בעיני הבריות למצוות. זו הכוונה, שויאבק איש אמו, אומרת הגמרא, כתלמיד חכם נדמה לו. וזה לא פעם הערבוב שיש בעולם, שגם דברים שליליים מקבלים איזושהי חותמת מבלבלת, שמערבבת את מערכת החשיבה של האדם, ונראה לאדם שהדבר הזה הוא טהור. לכן אמרו רבותינו, דווקא יעקב הוא זה שתיקן תפילת ערבית, גם בזמן של ערבוביה, בזמן שנראה לאדם שהחושך הוא אור, המר הוא המתוק, ואנשים מתבלבלים, שקעה השמש, החושך מכסה את הארץ, צריך להתפלל לריבונו של עולם. מאור עיניים ישמח לב ושמועה טובה, תדשן עצם, אומר על הפסוק הזה, הרד"ק רבי דוד קמחי, אין לך שמחה כהתרת הספקות. כשאדם יודע מהי דרכו בחייו, ויש לו אור במערכת החשיבה שלו, זוהי השמחה הגדולה ביותר. לעומת זאת, האדם שהוא מבולבל, שהוא שם את החושך לאור, הוא קורא למר מתוק. האדם הזה מבולבל באורחות החיים שלו, הוא בעיר בוביה. וכתב החזון איש בקובץ אגרות חלק ג' שחובה על האדם למעט את ערך מצוקותיו שיציקו את לבבו. כלומר, האדם צריך לחזק את דעתו, לבטל את הגלים שיעלו על ראשו. ובכך, האדם נמנע מדאגות מיותרות ויקבל שכר על הפרישה. ואחד מהדברים המבלבלים שישנם, שבני אדם לא מספיק נחושים בדרכם, לא מספיק החלטיים, לא מספיק יציבים. ולמה? כיוון שאין ידיעה ברורה מה אור ומה חושך. ויותר מכך, לבלבול עצמו קוראים אור. הכל מותר, הכל הגיוני, הכל לגיטימי, הכל בסדר. זה נשמע נהדר. כאן מקבלים את כולם, כאן מקבלים את כל הדעות, אנחנו פתוחים להכל. נשמע יפה כל כך, אבל מצד שני, גורם לכל כך הרבה התלבטויות בליבותיהם של בני האדם. גורם לא פעם חוסר החלטיות, חוסר ידיעה והבנה ברורה מה השלב הבא בחיים? האם לפעול בצורה זו או בצורה אחרת? הרי הכל מותר והכל הגיוני. כך אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, המלאך של עשיו שנאבק עם יעקב אבינו, אין לו שם. כי מהו השם של כל אדם? המשמעות שלו. שם זה גם אותיות שם. שם זה מה שמעבר לכאן, הייעוד של האדם. למלאך של עשיו אין שם, אין שום משמעות. וזה מה שהוא מנסה להחדיר. אין משמעות. והוא גם נראה כמו תלמיד חכם, ובצורה חכמה אומר, אין משמעות אחת, כל אחד והאמת שלו, כל אחד ואיך שהוא רוצה לחיות את חייו, ומצד אחד זה נשמע יפה כל כך, הגיוני כל כך, אבל ברמת הפרקטיקה, כל כך הרבה אנשים מתבלבלים, כל כך הרבה אנשים לא החלטיים, כל כך הרבה אנשים מחליפים כל כך הרבה דעות, וגם דעה שיש להם, הם לא בטוחים בה. אומר שלמה המלך, מאור עיניים ישמח לב, אין לך שמחה כהתרת הספקות. אז זה נכון שאדם יכול לבדוק, להתעניין, לחקור, אבל לא להישאר במקום הזה כל הזמן, אלא אחרי החקירות, אחרי ההבנות, צריך האדם לפעול. המלאך של עשיו אין לו שם, אין לו משמעות, אין לו ייעוד, וזה הייעוד שלו. יעקב, הוא מתקן את תפילת ערבית. גם בזמן של ערב, מלשון ערבוביה, החושך מכסה את הארץ, אנשים שמים את החושך לאור, מתבלבלים במשמעותיות האמיתיות הנצחיות של האדם ושל האומה ושל כלל העולם. בזמן ששוקעת השמש, בזמן של ערבית, בזמן של ערבוביה, יעקב מתקן תפילת ערבית. היו ברוכים.